יום טוב לכולם.
שבוע טוב.
שבוע טוב ומבורך, חודש טוב, אנחנו מי שנכנס אדר מרבים בשמחה.
נדבר על פורים.
כן, בעזרת השם בלינו נדבר גם על פורים קצת.
נדבר על פורים השבוע,
כי
אתה יודע, יום שלום, שבת בערב זה פורים, לא?
כן. ותכף אנחנו נתחבר לפורים כאן על ההתחלה דרך האגן, גם פרשת שבוע שלנו. פרשת שבוע שלנו, ואתה צווה בני ישראל לקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. עכשיו, הפרשה הזאת, כמו הפרשה הקודמת, התחלנו לדבר בענייני המשכן וכליו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על בגדי הכהונה. אבל מה שכאן מאוד מוזר ומפריע באמצע, מה קשור, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור. מה המטרה של השמן זית הזה? מתי מדליקים את המנורה?
תמיד, המנורה דולקת תמיד.
עוד אין משכן. עוד אין בגדי כהונה. כן, אבל יש סדר. למה לא לעשות את הסדר ההגיוני? לעשות את הסדר ההגיוני. דיברת על המשכן וכליו, אתה עכשיו עובר את בגדי הכהונה, ובסוף תדבר על להדליק את ה... אחרי שיבנו את המשכן, תדבר, תביאו עכשיו שמן למאור. לא רק זה, מזבח הקטורת, גם הוא מופיע בסוף הפרשה שלנו, כאילו נקטע הקטע של הכלים, דיברנו על השולחן, המנורה, על מזבח הנחושת, דיברנו על ארון העדות, דיברנו על הקרסים, על העיריות, על הקורות, על הכל דיברנו. מזבח הקטורת לא מוזכר. אתם זוכרים, שבוע שעבר חיפשנו את המידות, אז מצאנו את מזבח הקטורת איפה? בסוף הפרשה שלנו. ובין לבין יש בגדי הכהונה. אז קודם כל, למה הסדר משובש כאן? דבר ראשון. דבר שני, למה להפסיק עכשיו עם הקטע הזה של השמן זית זך קטית?
הוא נתן להם הזדמנות להתחיל להכין את זה, עד שיגמרו את הבנייה.
עוד פעם, מה זה עד שיגמרו את הבנייה? בינתיים הם עוד לא התחילו לבנות אפילו. זה רק ההוראות של מה תבנו, ותכף אנחנו נגיע לפרשה הבאה, אנחנו נראה איך בונים בתכלס, הוראות בנייה.
אני זוכר שנה שעברה דיברנו על כל טיפה והמשמעות שלה.
נכון. עכשיו, לא רק זה, כאן מה אנחנו מדברים? מה זה? תשימו לב. שמן זית זך קטית. רק הטיפה הראשונה של הזית כשרה להדלקת המנורה. הטיפה השנייה כבר לא כשרה. לדברים אחרים כן. למנחות שמביאים וקורבנות כאלה ואחרים אפשר להביא. אבל להדליק את המנורה רק בשמן הטהור ביותר. וכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה. מה בעצם מטרת כל המשכן הזה? מה המטרה שלו?
להגיע דרכו
ולקדוש
ברוך הוא.
יפה.
לשרת את הקדוש.
המשכן בנוי מסביב למה?
מסביב לספר התורה. כאילו, ספר התורה ש...
זה אמרנו, משכן העדות.
העדות, נכון.
עכשיו, מה יותר חשוב מהתורה?
מה יותר חשוב מהתורה?
כן.
אנחנו.
אנחנו, האדם.
האדם. הרי כל הרעיון של הבריאה זה האדם. זאת אומרת, מאחורי כל המשכן הזה. והתורה, מה מסתתר?
האדם.
האדם. כי בלי האדם... אין כלום.
כל אדם יש את בית מקדש שלו בפנים.
נכון, אבל זאת אומרת, בלי האדם אין שום דבר. זאת אומרת, אם אני לא מגיע לאדם שהוא תכלית הבריאה ובשבילה נברא העולם, ממילא לא עשיתי כלום. כי אומרים, קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא, אורייתא ועם ישראל חדו. אורייתא זה התורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל זה דבר אחד.
כן.
עכשיו, דיברנו על המשכן. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על איך מלבישים את מי? את אותו אדם שמשרת בתפקיד הראשי של האנושות כולה. הוא הכהן הגדול. עם אחיו הבנים שלו במקרה הזה, הכהנים הרגילים, אבל מי הוא? מאיפה אני מביא אותו? איזה סוג של בן אדם זה צריך להיות? אומרת לנו התורה, לפני שאנחנו אומרים לאדם, תבין. שאת המנורה שמסמלת את אור התורה מדליקים רק בשמן זית זך קטית טהור לחלוטין. זאת אומרת שאתה מביא בן אדם למשרה הציבורית הזאת, שזאת המשרה הציבורית הקדושה ביותר. אתה לא יכול להביא סתם בן אדם מהרחוב, אתה לא יכול להביא בן אדם טמא, אתה לא יכול להביא בן אדם רע, אתה צריך להביא בן אדם זך וטהור. שכל כולו מחובר לזכות התורה של התורה. דרך אגב, זוהי טעות לצערנו הרב שמשלמים עליה הרבה פעמים. שעושים פשרות בדברים האלה, הפשרות האלה תמיד מובילות לאסון. אחת הדוגמאות הקלאסיות של הדורות שלנו זה התנועה הרפורמית. שיכולים הרבה אנשים לדבר בעדה, ויכולים לדבר נגדה, אבל האמת המראה מאחורי הכל היא, שזה לא שמן זית זך תקתית למאור. זה לא שמן זית זך, הם עושים מה שהם רוצים. וכשעושים מה שרוצים, זה לא, לא יהדות שלנו. זה, הם יכולים לקרוא לעצמם קאט שדומה ליהדות, הם יכולים לקרוא לעצמם, איך אומרים, יהודים נוצרים, שיקרוא לעצמם מה שהם רוצים. אבל זאת לא היהדות שכתובה כאן. יפה. ואני לא אומר את זה סתם. חשוב להבין, אתה לא יכול לבוא ולקחת את התורה ולעשות איתם מה שבראש שלך. זאת אומרת, להגיד, רגע, זה אני עושה, זה אני לא עושה. אתה יכול להגיד, אני לא מסוגל לעשות. זה ההבדל הקטן. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני מקיים, יש תרי"ג מצוות, אני מקיים 10 מצוות, השאר לא מקיים, כי אני לא יכול לקיים. אין בעיה. אתה יהודי טוב. אתה צריך כמובן להשתדל לקיים כמה שאפשר יותר. אבל בסדר. אבל אם יבוא אחד יגיד, אני מקיים את כל המצוות, חוץ ממצווה אחת, לא בא לי עליה.
אין שמיתים?
לא מאמין בה, אני חושב שלא צריך לקיים אותה. אחד כזה נחשב וכופר.
למה? ואחרים שמקיימים חלק מהמצוות, אין בעיה, אתה יודע למה?
למה, נו למה? תחשוב למה. תחשוב למה. אם אני בא ואומר...
מה ההבדל בין 10 מצוות שלא קיימתי או למצווה אחת?
אני באתי לעולם הזה למה?
מה?
מה אני עושה בעולם הזה בעצם?
לעבוד את הקדוש ברוך לצורך העניין.
זה קל?
מה? לא, זה לא קל.
יש לי התמודדות, נכון?
קשה מאוד, כן.
יפה, אז אני מתמודד.
נכון.
אני מצליח בהכל?
לא.
אבל אם ההתמודדות שלי בכיוון הנכון זה בסדר?
כן.
יפה. אבל אם ההתמודדות שלי בכיוון הלא נכון זה בסדר?
לא בסדר.
יפה. זאת אומרת, אם אני בא ואומר, אני לא מסוגל לקיים את כל המצוות, לא שאני לא מאמין בהן. עוד פעם, זה ההבדל הקטן. אני יודע שיש מצווה, אני לא מסוגל לקיים אותה, כי יצר הרע משתלט עליי. אז את, לא רק שאתה מושלם, אבל אתה יהודי טוב. זאת אומרת, אתה בכיוון הנכון. אבל אם אני בא ואומר, רגע, זה בסדר, זה לא בסדר. זאת אומרת, אני מחליט שחלק מהתורה... זה בסדר? חלק מהתורה לא.
אז אם אתה לא מקיים את המצווה, כי אתה לא מאמין במצווה הזאת, זה משהו אחר.
זה מה שאמרתי.
בסדר.
זה מה שאמרתי, זה ההבדל. זאת אומרת, אתה יכול לקיים את כל המצוות, חוץ מאחת, רק אחת אתה לא מקיים. אבל את האחת שאתה לא מקיים, למה אתה לא מקיים אותה?
כי אתה לא מאמין.
כי אתה לא מאמין. אתה טוען שהיא לא קיימת, או שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה איתה. זה כופר.
שהיא לא קיימת, אתם טוענים שהיא לא רלוונטית.
טוענים, אותו דבר. דרך אגב, זה אחד הדברים, תמיד אני אומר את זה, זה אחד הדברים המצחיקים, שהתנועה הרפורמית הייתה, בעצם כל התשתית שלה הייתה על כך, שהיא הוציאה את ארץ ישראל מהסידור. מעבר לעניין של נשים וגברים, הם הוציאו את ארץ ישראל מהסידור. כל מקום שהיה כתוב ציון, מחקו.
כן, אני יודע, רק הוציאו בטוב.
ומי שיסתכל בסידורים הראשונים של הרפורמים, יראה את זה. עכשיו, מה הדבר המצחיק? היום יש להם טענות על ארץ ישראל. רגע, סליחו לי, הרי אתם רק לפני כמה שנים אמרתם שאין ארץ ישראל. הם אמרו, תהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. זאת אומרת, תהיה חלק מהחברה הכללית, אתה תהיה, איך אומרים, צרפתי טוב, אתה תהיה גרמני טוב, אתה תהיה אמריקאי טוב, ומבחינת המדינה המולדת, זה אמריקה, לא ישראל. מבחינת הדת שלך, הם הפרידו את הדת מהמדינה, מה שנקרא, מבחינת הדת שלך אתה שומר מצוות של היהדות, וגם כאן אתה בוחר מה שמתאים לך, לא, איך אומרים, ליהדות המתקדמת שלך. עכשיו, למה זה הוביל? לא מזמן, אני חושב שכמה שנים רצו לעשות טמפל אימנואל בניו יורק, זה בעצם היה הטמפל הכי גדול והראשון בארצות הברית. טמפל, ככה הם קוראים לבית כנסת שלהם. כן, טמפל. טמפל אימנואל זה היה הבית כנסת הכי גדול והכי מפואר, והקהילה הראשונה הרצינית בארצות הברית. אז הם רצו לפני כמה שנים לעשות כנס בוגרים, כאילו לעשות כנס לרגל למאה שנה לבית הכנסת, עולה כמה שנים. הלכו וחיפשו מישהו מהצאצאים של אותם אלה שהקימו את הקהילה. כמה אתם חושבים שהם מצאו?
לא, כמעט כלום.
אף אחד. לא היה יהודי אחד. מכל אותם אלה שהקימו את הקהילה. כולם התבוללו, כולם נהפכו לגויים גמורים. אז יכול, אני שאתה לא אשכח פעם, במשפחה שלי, בלונדון, מצד של אשתי, ישבנו שם אצל פעם אצל מישהו, ואז היא אומרת שהיא התחילה, היא הייתה בכלל לא קשורה לדעת, לא קשורה לכלום.
בידואן?
לא, מהמשפחה שלה, לא קשורה. ובדודה שלה. והיא אומרת, עכשיו התחלתי ללכת לקהילה הרפורמית, איזה יופי ובשבת, אנחנו מנגנים ושרים. עכשיו, מה אתה אומר על דבר כזה? מצד אחד אתה בא ואומר לעצמך, יש כאן התקרבות ליהדות, נכון? לכאורה. מצד שני, אתה אומר, רגע, רגע, זה לא יהדות. כי אני צריך להוציא, להתנתק רגע, לצאת מהקופסה ולהסתכל על זה במבט ריאלי. היא באה ואומרת לי שעצם היא הלכה לאיזשהו מקום, שבו החליטו שחלק מהתורה רלוונטי וחלק לא, וזה מזכיר לי בעצם משהו אחר. את מי? את הנצרות. מה עשתה הנצרות? חבר'ה, הם עשו אותו דבר, תחשיבו. הם לקחו את הברית הישנה, התורה, ועשו ברית חדשה. זה בדיוק מה שהם עשו. זאת אומרת, אין שום הבדל מבחינה מעשית בין נוצרי לבין יהודי רפורמי. אין שום הבדל.
לא, יש הבדל. מה זה ההבדל?
תגיד לי מה ההבדל.
הנוצרים מאמינים
במה?
גם באלוהים וגם באליל. האליל שלהם זה כאילו זה ישו. וביהדות יש רק את האלוהים. זה ההבדל המרכזי.
אז מספיק שאני מאמין באלוהים ואני מסוגל.
לא, זה לא מספיק, אבל אתה אומר אין הבדל.
לא, השאלה, תראה, יש ספר, מכירים את ספר הכוזרי? שמעת על ספר הכוזרי? זה ספר, פילוסופיה יהודית, מאוד מעניין. ספר ממש חשוב.
הוא נכתב בערבית או בעברית?
בעברית אני חושב, אני לא בטוח. אני חושב שבעברית. זה רבי יהודה, רבי יהודה הלוי כתב אותו. רבי יהודה הלוי. עכשיו, זה סיפור שיש כאלה שאומרים שהוא אמת, יש כאלה שאומרים שהוא סיפור, שהמטרה שהוא בעצם בא בתקופה שבה היהדות נחלשה, והיו ויכוחים עם הפילוסופים של הגויים, על האלוהות והמהות של העולם, והייתה בעיה, אנשים לא כל כך הבינו, לא כל כך ידעו, ובוא נגיד, חוכמה בגויים תאמין, הפילוסופים היו מאוד חכמים, וידעו לסובב בן אדם על האצבע. ואז בעצם הוא כתב את הספר הזה, שבו מלך כוזר רוצה לעבוד את השם. ואז הוא עושה כל מיני פעולות, ומתגלה אליו מלאך ואומר לו, כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. מה זאת אומרת? כל הכבוד לך שאתה רוצה לעבוד אותי, את הקדוש ברוך הוא, אבל מה שאתה עושה זה לא נכון. עכשיו, אז הוא מבין. עכשיו, דרך אגב, מאוד מעניין, אחת השאלות ששואלים, אז למה בעצם המלאך לא בא ואומר לו מה לעשות? כמו כאן, ואתה תצווה, תגיד לו מה לעשות. מה, נכון או לא? תגיד לו תכלס, בוא תעשה 1, 2, 3, ככה נקנים מצוות. לא, הוא לא אומר לו. הוא פשוט אומר לו עובדות. אתה לא בדרך הנכונה. מבין מלך כוזר שהוא צריך לחקור ולדרוש ולמצוא. עכשיו, למה הרעיון של לחקור ולדרוש ולמצוא? כי כאשר אנחנו שואלים שאלות ומחפשים תשובות, התשובות שנמצא הן הרבה יותר חזקות מאשר מישהו מאכיל אותנו. לכן, דרך אגב, ליל הסדר, כל כולו בנוי על שאלות ותשובות. הקטע הכי מפורסם בהגדה, מה נשתנה? שהוא כולו שאלות ותשובות. זאת אומרת, בעצם, הדרך ללימוד הטובה ביותר זה שאלה ותשובה. זאת אומרת שבעצם, עכשיו, מלך כוזר מבין שהוא צריך לחקור ולדרוש ולשאול שאלות. וכך הוא הגיע לאמת. ואז הוא קורא לכומר הנוצרי, הוא קורא למוסלמי, הוא קורא לפילוסופים, והוא לא קורא ליהודי בכלל. כי היהודים זה עם נחשל, עם קטן. אבל התשובות שהם נותנים לו לא מוצאות חן בעיניו. נותנים לו כל מיני תשובות אינפנטיליות כאלה, ואני לא אכנס כאן, כי אנחנו לא בשיעור בשטח כוזרי, והתשובות הן תשובות מאוד חזקות, כאשר בעצם הוא מבין שהן מובילות, כמו שלמשל, סתם לדוגמה, המוסלמי בא ומספר לו על כולם, הוא מאמין בהשם, וזה מאמין בהשם, אבל הוא מאמין בהשם, אבל איך אומרים, ומדבר איתך על גן עדן, שבעצם הוא כל כולו חומריות, הוא כל כולו חומריות. וזה לא הגיוני. הנוצרי, גם הוא בעצם לא נותן לו תשובות רציניות. זה לא נראה לו. והפילוסוף, הוא בכלל בעצם עושה מה בראש שלו ומנותק בכלל במציאות של הבורא שמשגיח עליך. וזה בכלל לא מסתדר לו, למה? כי מלאך התגלה עליו. אז בחוסר ברירה, אני ממש אומר את זה רק בשביל שנגיע לנקודה, הוא קורא ליהודי. והיהודי עונה לו בהתחלה תשובה מאוד אינפנטילית כזו. אומר לו, תגיד לי, במה אתה מאמין? אומר לו, אני מאמין במי שרוצה אותנו ממצרים. אז מלך כוזר צוחק. אתה יודע מה, אתה הסתלבט עליי? כל מי שאני שואל אותו אומר, אני מאמין בבורא העולם. אתה מאמין במי שרוצה אותך ממצרים? זה הרי בדיחה. ואז אומר לו הנוצרים מאמינים בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. גם המוסלמים דרך אגב.
כן, המוסלמים מאמינים בזה?
כן. הם רק מוסיפים להם, הם לא מספרים, הם לא מתכחשים לתנך. חשוב להבין את זה. עובדה שהם בנויים על התנך. הם בנויים שהם בני ישמעאל וכל זה. זאת אומרת, מה שמצחיק זה הכל בנויים על התנך. ואז פתאום מלך כוזר מבין שכאן משהו לא מסתדר. כי אם גם הנוצרים וגם המוסלמים מאמינים שהקדוש ברוך הוא אותו אחד שמאמינים בו שהוא בורא העולם הוציא את מי? את עם ישראל ממצרים. אז רגע, 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 מה הולך כאן? וכאן בעצם מתחיל הדיון. דרך הדיון הזה אנחנו מגיעים להשקפה נכונה על היהדות. התובנות הנכונות כדי להבין כמה שהיהדות היא בעצם דת האמת. וזה עוד פעם, מי שרוצה איזה ספר שבאמת מחזק את האמונה בצורה לא רגילה. כי זה הכל בעצם הוכחות, במיוחד אם תקראו את זה, יש הסבר של הרב נויגרשל על ספר הכוזרי, שזה בכלל מדהים. הוא פשוט שם לך את כל הדברים בצורה כזאת שאתה באמת מאמין. מבין שעם ישראל זה עם עולם, שהתורה היא תורה נצחית, שהתורה היא משמיים, ואי אפשר לשנות בכלום. זה לא, הרי מה טענו כל אלה שמשנים? שהתורה נכתבה אז בזמנו, והיום, וזה כל כך לא מדויק ולא נכון, כי התורה היא תורה נצחית, ולא רק זה. היות ואנחנו רק בכמה מילים הסברנו את העניין, של השמן זית זך. כמה שחשוב שאנחנו נקבל את התורה לא מאיזה מישהו שמשובש בדעותיו, אלא ממישהו שהדעות שלו הן תאורות וזקות. עכשיו, אחת הנקודות המעניינות, דיברנו על פורים, ודיברנו על משה רבנו. פרשה שלנו, כל כולה משה רבנו. השם שלו לא מוזכר אפילו פעם אחת. כתוב, ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך.
ואתה משה כהן.
ועשית. ואתה תדבר.
זה לא ריאלי, כי זה ענך. לא, סינון כאילו יותר
טעם. ונמשיך בפרשה. ועשית, ועשית, ומילאת. וכל זה אנחנו ברור לו שמדברים על משה רבנו. ובדרך כלל אני מדבר השם על משה. דבר על בני ישראל. מה קרה? איפה נעלם שמו של משה? למה התורה לא אומרת את שמו?
כמו
שצריך להיות. מספרים שהאמן הרשע עשה פור. זה הגורל שאיתו הוא רצה לדעת מתי הוא הולך להשמיד את העם היהודי. ויצא לו פור על חודש אדר. היה מבסוט. למה היה מבסוט? הוא ידע שבחודש אדר, זין באדר, שלשום, נפטר משה רבינו. מה זה שלשום? אתמול בעצם. אתמול. אתמול זה היום פטירתו של משה רבינו. רק מה הוא לא ידע? שלא רק שהוא נפטר ביום הזה, אלא גם נולד ביום הזה. עכשיו, סתם על פי הקבלה, כדי קצת...
כן, משה רבנו נפטר ונולד באותו יום.
צדיקים, הקדוש ברוך הוא ממלא את ימיהם. עכשיו, מה זה בעצם אומר לנו? חשוב להבין, מי זה אמן על פי הקבלה?
אמן תכנן את המוות של המלך.
לא, על פי הקבלה אני אומר. מי זה אמן על פי הקבלה, ומי זה מרדכי? מה? כן, כן, עכשיו, אבל מה המהות, המשמעות, המשמעות, המהות של זה? עכשיו, מה שקורה זה ככה, כאשר אנחנו מדברים על מגילת אסתר, כשאנחנו מגרים על הפור שהטיל המן, אנחנו מדברים על חודש אדר. חודש אדר זה חודש של השתוקקות. השתוקקות, להשתוקק, לרצות לקבל, רצון גדול של לקבל, השתוקקות, אני רוצה. המן הרשע כולו השתוקקות. נו, אז זה רע או טוב?
זה טוב ורע.
מתי זה רע? אם זה לבד.
כשלבד בדיוק לבד הוא משתוקק.
זאת אומרת, אדר יש לנו הזדמנות. או להיכנס להשתוקקות של המן הרשע, שזה כסף ותאוות, או להיות מרדכי היהודי, שהוא לוקח את ההשתוקקות לצד הנכון, לצד של לעבוד את השם. רק הוא לא קורא במשתחווה. הוא לא אכפת. הוא בהתלהבות והשתוקקות לעבוד את השם. זאת אומרת, יש לנו עכשיו בחודש הזה, מבחינת קבלית אני מדבר, הזדמנות לחטוף דברים חבל על הזמן. לכן, מי שנכנס לדר מרבים בשמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה זה תורה. מי שבחודש הזה לוקח את ההתלהבות שלו כדי לבנות דברים טובים, זה החודש. יש כוח גדול של השתוקקות. השתוקקות היא מצוינת, כי כמו שאנחנו הסברנו, ולא פעם ולא פעמיים, אם אני לוקח את הכוח הרוחני ואני לא מחבר אותו לכוח הגשמי, אין לו משמעות. זאת אומרת, עניין של חסדים מחוסים זה נקרא. חסדים מחוסים זה חסדים שלא באים לידי פעילות. אז זה יכול להיות חסדי עולם, אבל מה? אם זה לא בא לידי פעילות, זה שווה משהו? אם זה לא בא לעולם המעשה, מה עשית? מצד שני, יש את עולם המעשה. עכשיו, העולם המעשה, אם הוא לא מחופר לחסדים, הוא יכול להיות חוכמה גדולה מאוד, אבל חוכמה להערה. אנחנו רואים את העולם. כמה חכמים יש בשביל, איך אומרים, לייצר כלי נשק, לייצר פצצות ומה לא. זאת אומרת שאני עכשיו, התפקיד שלי במיוחד בחודש אדר, זה ליצור את מרדכי היהודי. אחר כך זה מחובר גם לחנוכה. לחנוכה קיבלנו את האור, כמו האור של המנורה, את האור הרוחני. קיבלנו את הכוחות הרוחניים של לתת. לתת בלי גבולות. זה האור. בלי גבולות. כמו שאמרנו פרשת שעברה, שהמנורה לא היו לה מידות. זה בלי גבולות. יפה. זאת אומרת שבעצם, יש לנו מצד אחד את האור בלי הגבולות, את הנתינה, את הנתינה בלי הגבולות, אבל בשביל ליישם אותה, אני צריך לקבל. אני צריך את ההשתוקקות. ואז אני מתחבר לאמן הרשע. ואני חייב אבל לנצח את האמן. אני חייב שמי שישלוט זה הכוח של הנתינה, ולא הכוח של הלקיחה. זה בעצם הרעיון, אחד מהרעיון של חודש אדר. וזה, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. צריך את השמן זית זך כתית, אבל צריך לצרף את הבן אדם. ולכן באה התורה, אבל לפני שאני נכנס לקטע של הבן אדם, ואני שם כהן גדול, אני צריך להסביר לכולם ממה הוא עשוי, ממה הוא צריך, איך אומרים, לנוק. משמן זית זך. ואז עוד נקודה מאוד מעניינת. ואתה אקרב עליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. תשימו לב. לא לקחת מישהו שמנותק מהעם. מישהו מנותק מהעם, הוא לא יעזור לו משום דבר. אני צריך מישהו שמחובר לעם. מתוך בני ישראל. ולכן, אומר לו, אהרון ובניו איתו מתוך בני ישראל. מנהיג, ואפילו מנהיג רוחני, ואולי דווקא מנהיג רוחני, חייב להיות מחובר לעם. אחרת, יבוא בן אדם, ייתן משל לקהילה שלו, תשמע, אסור, 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 מה אומרים אחרי זה שם? רגע, 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 תראו את הגיבור הגדול הזה. הוא יושב בישיבה, מהבוקר עד הערב לומד תורה, הוא לא רוחני, הוא לא נמצא ברחוב, הוא לא יוצא החוצה לעבודה, הוא לא רואה את כל הזימה והניאוף והרצח והתאוות ברחוב, הוא לא נמצא שם. אנחנו מסתובבים ברחוב, כל מטר אתה רואה בעיה אחרת.
מה אחרת?
והעיניים רואות והלב חומד. אז הוא בא ומטיף לנו, הוא לא מבין עניין. אפילו מסופר בגמרא על שתי תנאים שעברו ואמרו, רגע, בוא נעבור על פתח של בן זונו. למה? כדי שנעמוד בניסיון. מה, הרי זה נשמע קצת נפלתי למטה, למה להכניס לך לניסיון? אתה אומר לו, רעיון יותר טוב, בוא נלך על בית עבודה זרה ונעמוד בניסיון. לא, זה לא משנה מי, מה... הקטע הוא, למה אתה רוצה להכניס אותך לברוך כזה? אתה צריך להתרחק בדברים האלה, אלא הם באים אחר כך, מדברים עם התלמידים שלהם. אם הוא לא יודע מה זה, סליחה לביטוי, בן זון, ואם הוא לא יודע מה זה תרבות אחרות, איך הוא יכול להטיף עליהם? איך הוא יכול לדבר עם מישהו? הוא לא יודע, הוא לא מונתק מזה. לכן הוא אומר לך, מתוכה. אני רוצה ממש בקצרה לדבר על ה...